אנחנו הגענו למתחילים את תפילת שלמה, פרק ח' פסוק י' ב', מלכים א'. אז אמר שלמה, אדוני אמר לשכון בערפל, מנוף בניתי בית זבול לך, מכון לשבתך עולמים. היסב המלך את עניו, היבח את כל קהל ישראל וכל קהל ישראל עומד, ויאמר ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר דיבר בפי ודוד אביו וידו מילה לאמור, ויאמר שרציתי תמי את ישראל ממצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית, להיות שמי שם, ויבחר בדוד להיות על עמי ישראל, ואם לבב דוד אבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי ישראל. ויאמר אדוני אל דוד אבי, יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי את דיבותה, כי היה עם לבבך. רק אתה לא תבנה הבית, כי אם בנך היוצא מחלציך, הוא יבנה הבית לשמי. רק אם אדוני דברו אשר דיבר, והקום תעשה ישראל כאשר דיבר אדוני, ויבנה הבית לשם אדוני לישראל, ועשים שם מקום לארון אשר שם ברית אדוני אשר קראתי לבותינו, והוציאו אותם מארץ מצרים. תזכו לכאן. טוב, זאת כלומר הפתיחה, אנחנו נומעים פה על תפילה ארוכה, ואני רק רוצה לומר איך אני מבין את המשמעות של התפילה הזאת. אפשר היה ללמוד את הפסוקים גם בספר שמואל וגם בתורה אחרת, אבל אני חושב שיש כאן פרשנות מעניינת של שלמה לפסוקים, ונפתח רגע בדברים י"ב. לצורך העניין, ובכן שם אחרי שנאמר נתחיל מפסוק ד', אחרי שהוא מדבר לנטץ את המשבחות, לא תעשו כן לאדוני אלוהיכם. ג' למקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שם. ואתם שם עולדיכם וזבחיכם את מסורכם ותרומת ידכם ונדבכם את דברתכם וכורות וכרכם וצורכם וכולי. בהמשך הוא יגיד, והיה המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר הולכים לצוותכם, שוב, עולותיכם, זבחיכם, מסורתכם, תרומתיכם, וכל יבחר נדלכם, אשר תדרו להשם. כן, לא קראת את הפסוק טוב, והיה המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר הולכים לצוותכם, עולותיכם, זבחיכם, מסורתכם, תרומתיכם, וכל יבחר נדלכם, אשר תדרו לאדוני. ובכן, יש כאן שתי אמירות שהן, אני לא יכול להגדיר סותרות, יותר משלימות, אבל שונות זו מזו. השנייה היא פשוטה יותר, היא מדברת על המקום אשר יבחר השם אלוהיכם בו לשכן שמו שם. הראשונה אמנם מזכירה את זה, אבל מזכירה גם לשכנו תדרשו ובאת שם. כלומר, איזושהי דרישה לחפש את המקום. המילה תדרשו מזכירה את והיה עמך עד דרוש אחיך אותו והשבתו לו. כלומר, אתה מדבר על איזושהי עבדה ועל ניסיון לחפש ולמצוא אותה עם כל מה שיש בה. וזאת אמירה אחרת, אמירה שיכול להיות שכך יש לפרש את הפסוקים בשמואל ב' פרק ז', והיא כי ישב המלך בביתו והשם מניח לו מסביב מכל אויביו, זה הרי מה שגם כתוב כאן, נכון? מניח לכם מכל אויביכם, ויאמר המלך אל נתן הנביא, ראה נא אנוכי יושב בפתח רזים, וארון האלוהים יושב בתוך היריעה וכולי, והוא רוצה... רוצה באמת להקים בית בגלל שלא נראה לו נכון, לא נראה לו מתאים, שהוא עצמו דוד יושב בבית החסדים וארון האלוהים יושב רק בתוך יריעה, לא, לא ראוי ולא נאה ולא יאה. הדבר הזה ייתכן שהוא המשמעות של תדרשו, כלומר הרצון לבנות. ומה שנאמר כאן, מן היום אשר עשיתי דוד את ישראל, אני חוזר למלכים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות משם. כלומר היינו מצפים שהקדוש ברוך הוא יבחר מקום, כמו שנאמר, היה מקום שיבחר השם אלוהיכם מכל שבטיכם, ועל פניו נראה שהקדוש ברוך הוא ימתין עם הבחירה עד שיגיע היום של שכנו תדרשו ובאת שם, ואז אנחנו מתחילים את כל התהליך של הבנייה, תהליך שלוקח דור שלם. אבל על שכנו תדרשו בא לידי ביטוי על ידי דוד. כן, אחר כך דוד כמובן עושה את כל המאמצים ואת כל הדברים, אנחנו עוד נפרט מאוד את הדברים ש... נראים גלומים בפסקה הזאת. אבל מה שגלום בזה, ויהי אם לבב דוד אבי לבנות בית לשם השם אלוהי ישראל, והקדוש ברוך הוא אמר לו בסדר בנך יבנה. כלומר יש כאן לא רק האמירה השלילית לא אתה תבנה אלא בנך, אלא יש כאן אמירה עד היום לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות משם. למה? כי לא הייתה דרישה. כלומר, ודאי שהייתה גם קודם דרישה, ואנחנו עוד נראה את זה. ודאי שהייתה גם קודם דרישה. אז כאן עולה השאלה המעניינת. האם כשהיה משכן, האם אתה צריכה להיות דרישה למקום יותר טוב, למקום יותר ברור, למקום שיש בו בית, למקום שיש בו יותר קבע מאשר משכן שילה? הרי די ברור. מעצם בניית משכן שילה, הרי די ברור שזה לא נועד להיות בית הקבע. שאם זה בית קבע, אז מדוע יריעות? יריעות מביע שאתה נמצא באיזשהו מקום שאיך שלא נראות הוא מקום הרעי. מצד שני, ודאי שכל ימי משכן שילה לא שמענו על איזשהו חיפוש בית קבע. מכאן שלא אנחנו יודעים שלפחות בחלק מהתקופות לא תפס מקום חשוב חייה. ספר שופטים קשה לדעת, אבל אפס לא עושה רושם שמישהו מתרשם שם יותר מדי ממשכן שלא. תמיד אפשר להגיד על פי הדיבור, אבל העובדה שגם גדעון וגם מנוח אבי שמשון כל כך פשוט להם, ויש באמת גם התגלות, אני לא אומר שיכולים להקריב קורבן כל אחד במקומו, אחד באופרת אבי עזרי ואחד שם בין צורה ובין אשתאול, כן? העובדה זאת אומרת דור שני. אני אומר שוב, הגמרא במסכת מכות אומרת על פי הדיבור, ועל פי הדיבור פותר את כל הבעיות, והאמת שזה נכון שיהיה על פי הדיבור, המלאך אמר להם, נכון? אבל עדיין העובדה שדבר כזה נעשה, כלומר קרבת קרובל במקום אחר, בשעה שיש משכן השם, איפשהו זה מתחבר עם מה שחז"ל אמרו, בין גרב לבין שילה, שלושה מילים, והיה שן המערכה מתערב בעשן פסלו של מיכה וכו' וכו'. כלומר, אנשים לא הגיעו, המשכן כנראה לא ספרו אותו, נגדיר את זה ככה, בתקופת השופטים, או לא ספרו אותו יותר מדי. ואנחנו באמת שומעים את המשכן תופס מקום בימי אלי, אבל גם שם חז"ל אמרו, דיברו על אלקנה שהיה הולך ממקום למקום ומשכנע אנשים לעלות לבית השם. משמע, הדבר הזה לא היה פשוט. כלומר, המשכן לא תפס נפח משמעותי בתודעה שלנו. זו עובדה. הוא גם היה בית הרד. וזה אמרנו, העובדה שהיו לו יחידות. דרישה למקום יותר מרכזי, דרישה למקום יותר קבוע, דרישה למקום שיתפוס יותר נפח בחיי העם, לא מוצא. כל ימי משכן שילה. לכאורה, וזה אכזרי מאוד לומר את זה, לכאורה, כדי שתהיה דרישה כזאת, צריך המשכן להיחרב. ואז פתאום אנשים אומרים, רגע, אין לנו... כל עוד יש משכן, וזה בפרופיל נמוך, אז אתה לא מנסה לבנות משהו מאוד, אתה לא מנסה לבנות משהו גדול. אתה מסתפק בזה. ואני אומר שוב, המשכן, כפי שמתואר לנו בפרשת השבוע שלנו, תופס מקום, תופס נפח, תופס מרחב, ויש דקדוק גדול מאוד בעשיית כל פרט שם, שאומר הדבר הזה הוא דבר שוב, דבר משמעותי. אי אפשר להיכנס לפרשה שלנו, ואני כבר אומר בלי לקרוא את הרמב"ן הראשון, חשוב מאוד שכל אחד יקרא אותו, את הרמב"ן הראשון בפרשה. אבל זה כל ימי המדבר. כל ימי המדבר באמת המשכן תופס מקום, לא ברור עם כל ימי המדבר. מה זה כל ימי המדבר? כל ימי המדבר אנחנו יודעים מהם על שנתיים וחצי. מה קרה במשך כל ה-38 שנים ששכינה הסתלקה מן המשכן? מי יודע? אנחנו לא יודעים אם קריבו קורבנות, אנחנו לא יודעים שום. לא יודעים אם אנשים באו לשם, לא יודעים אם זה בכלל תפס מקום, כי הרי שכינה הסתלקה משם. לא היה ענן, לא היה שום דבר. כן, הרי הסתלק גם הדיבור. אז לך תדע אם המקום הזה תפס באמת משהו, מקום נרחב או לא. אנחנו יודעים הרי שהיה אוהל גם מחוץ למחנה, ואולי משה הסתפק בו. כן, זה היה אוהל שנאמר, ויאמר השם פתאום למשה אהרון ומרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. כן, סליחה, ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם, זה היה אוהל מועד שמחוץ למחנה. עד כמה אוהל מועד שבתוך המחנה. שוב, זה מה שאני מדבר, זה עדיין בשנה השנייה, זה עדיין לפני חטא המרגלים. אבל אחרי חטא המרגלים, אחרי פרשת קורח, מה בדיוק מקום תפס המשכן אחרי שכולם אמרו כל הקרב הקרב עם משכן השם, לעומת, האם תמנו לגבוה, עד כמה מקום תפס? לא ברור. המשכן בספרי יהושע שופטים, שמואל, לא ברור שתופס מקום משמעותי. אחר כך חרב המשכן, וכאן יש מקום לגעגועים. והיו באמת געגועים. אני חושב פסוק מפתח, נקרא אותו אולי בדברי הימים א' כבב, שחשוב, שכדאי לזכור אותו גם. נדמה לי א' כבב. כן, נכון? שם יש לנו פסוק, ידוע גם מדרשי חז"ל, פסוק כ"ד. ושבואל בן גרשום בן משה נגיד על האוצרות, שחז"ל אמרו שזה יונתן בן גרשום בן מנשה. כן, כלומר שאנחנו מדברים פה על האיש הלוי שראה שהכסף חביב עליו, אז אמר לו בוא תהיה אחראי על האוצרות של המקדש. ואחיו לאליעזר וכולי, הוא שלמות ואחיו על כל אוצרות הקודשים אשר הקדיש דוד המלך וראשי האבות לשרי אלפים והמאות ושרי הצבא. מן המלחמות ומן השלל הקדישו לחזק לבית אדוני. וכאן פסוק כ"ח, פסוק משמעותי מאוד. וכל ההקדיש שמואל הרואה ושאול בן קיש ואבנר בן נר ויואב בן צרויה, כל המקדיש עלייה על יד שלומית ואחיו. כלומר, אנחנו מדברים פה על רשימה של אישים על פני מרחב זמן גדול, בתקופה שכבר המשכן לא היה, ואנחנו רואים שאנשים חלמו על מקדש. כלומר, הקדישו את האוצרות שבידם. דברים שהם היו במלחמות, שמואל הרי ניהל את המלחמה באבן העשר, את המלחמה השנייה עם פלישתים שהיה בה ניצחון גדול, ואנחנו רואים שכל השלל הוא לא לקח לעצמו, אלא הקדיש אותו כדי לבנות מזה משכן. כדי לבנות מזה מקדש. כמובן, מאיפה אנחנו יכולים ללמוד איזה מין הלכה כזאת לעשות כך?
מהמלחמה של משה. לא מעביר.
בערך. מלחמת מדיין, לא ביוק של משה, תלחש, כן, אבל מלחמת מדיין, כן, נכון? שם אנחנו מוצאים, ויקרבו אל משה הפקדים אשר לאלפי הצבא וכולי. ושם אנחנו מוצאים פסוק, שלהבדיל פסוק מפתח, להבנת כל ההיסטוריה המקראית. כן, כלומר, זה לא איזשהו פסוק מקרי. בואו נפתח שם במדבר, במדבר אל המדבט. לא למדבט, למדבט. פסוק ממחת. ויקרבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הצבא עשרה אלפים שרים ואומרים משה ותכן עשו את ראש אנשי מלחמה אשר בעדן ולא נפקד ממנו איש. ונקרב את קורבן אדוני איש אשר מצח לזהב וצדה וצמית טבעת ועגיל וחומז לכפר על נפשותינו לפני אדוני. ניקח משה ולעזר הכהן את הזהב ואיתם כל כלי מעשה ויהי כל שאר התרומה אשר הרימו לאדוני 16,750 שקלים 10,000 רעמאות אנשי הצבא בזזו איש לא, ויקח משה ולעזר הכהן את הזעם מעשר אלפים ומאות, ויביאו אותו לאלוהי זיכרון לבני ישראל לפני אדם. כלומר, כאן אתה למד את מה שאנחנו קוראים כאן בדברי הימים, כן, שהקדישו מן המלחמות, שוב פסוק כ"ז, מן המלחמות ומן השלל הקדישו לחזק לבית אדוני, וכל ההקדיש שמואל הרועה ושאול בן קיש ואבנר בניהם, מה זה לחזק לבית השם? בית השם לא היה קיים, המשכן כבר חרב ובית השם לא היה קיים. אפשר לדחוק שזה על, ה, יודע, על הבמה או לא מספיק נראה, כן, נראה על פניו כמו מה שנאמר כאן לדוד. כלומר הם כבר תרמו כספים וכבר חלמו על בניית משהו אחר במקום. אבל דומה שדוד יותר מכולם, לא רק באמירה ראינה אנוכי יושב ותחזיב מהרון עליהם יושב בתוך העירייה, אלא אנחנו נראה פה ונעבור ביעף על רשימת פרקים, שזה בעצם המפעל החיים הגדול של דוד. כן? מפעל החיים של הגדול של דוד זה לבנות את המקדש. אבל שוב אני אומר, כל הדברים האלה, גם מה ששמואל הרואה, ושאול בן קיש, ואבנר בן נר, ויואב בן צרויה, ואחר כך דוד, כל זה נראה פרשנות בפסוק, לשכנו תדרשו ובאת שם. אמר, וחז"ל אמרו, קודם אתה דורש, ואחר כך בא נביא ואומר לך. אז בדרך כלל אנחנו אומרים, קודם אתה דורש, אתה מחפש בדיוק, מודד את המידות, בדיוק לדעת איפה זה ואיפה בדיוק מקום המזבח. נעזוב. כן, בואו נראה את הדברים יותר גם בפשט, שלשכנו תדרשו כולל לא רק לדעת בדיוק היכן זה, ולא רק עיסוק בבית המדרש בהלכות, אלא גם לרצות את זה. לעשות לחפש, לבקש מהנביא לבנות, להקדיש את השלל, לתכנן, כלומר, כל הדברים האלה, זה הכל בגדר של לשכנו תדרשו, ואם זה כך, אז בעצם בדברים של שלמה כאן יש איזושהי ביקורת. על עם ישראל במשך מאות שנים שלא דרש, ובעצם מתברר שהאיש הראשון שדרש היה דוד. הוא היה הראשון שדרש. הדבר הזה כמובן בא לידי ביטוי גדול מאוד בספר דברי הימים, ונציץ רק נטעם, אם כי ראינו איזה פעם אחת כבר בקשר לכל השאלה של בחירת שלמה, אבל בואו נציץ ונראה את זה ממש במהירות. נתחיל כמובן, כל מה שנתן אומר לדוד זה פרק י"ז. פרק י"ז בדברי הימים א' מקביל לפרק ז' בשמואל. אתם יכולים לראות במילה אחת, אין צורך. עכשיו, אחר כך מתוארות המלחמות של דוד, ואז כתוב בהם, פרק י"ח פסוק ז', והעיקר דוד ששתי עזב אשר היו על עבדי הדד עזר והביאם ירושלים, ומתבחת ומיכון ערי הדד עזר, לקח דוד נחושת רבה מאוד, ועזר שלמה את ים הנחושת ואת העמודים ואת כלי הנחושת. וישמע תוהו מלך קמת, כי כאן דוד וכן דוד עזר מלך סבבה, ישלח את אדרום נועל המלך דוד, ישלום שלום וברכו, אשר אין לך בעד עזר והכירו, כי יש מלחמות תאו היה הדד עזר, וכל כלי זהב וכסף ולחושת, גם אותם. הקדיש המלך דוד לדיים, הכסף והזהב אשר עשה מכל עובים, מאדום ומואב ומבני עמון, מפלישתים ועמלק. כן, אחר כך, אנחנו שומעים שוב, יש גם מקום אחד שזה לא קרה, ואולי, אני אומר שוב, אולי, כשקוראים את הפרקים בדברי הימים, אפשר להגיע לאיזושהי פרשנות מאוד לא מקובלת. אנחנו נראה הרבה מלחמה, שדוד מקדיש את כל השלל, יש רק מלחמה אחת שהוא לא הקדיש את השלל. איזה מלחמה זאת? זה מלחמה עם בני עמון. עם המלחמה עם נמון, אותה מלחמה שנהרג בה אוריה החיתי, שכולנו מכירים את כל השיפור עם החטא. וכך נאמר שם, בפה כף, ואילה את שובת השנה לעצת המלכים, והנהג יואב את חיל הצבא וישחט את ארץ נמון, והיה בו יצא את רבה, ודוד יושב בירושלים, והיה יואב את רבת בירסיה, ויקח דוד את עטרת מלכם מעל ראשו, והמצאה משקל זהב, משקל כיכר זהב, ואבן יקרה, ותהי על ראש דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד. כן? וכולי וכולי. לא הקדיש את זה לשם, נכון? זה פרק כף. פרק כף א', מה קורה? מה? המגפה. אומרים חז"ל, שלמה פרצה המגפה הזאת? שלא תפעו את בניין בית המקדש. ואז הוא צריך לקחת כסף מכולם כדי לקנות את גורן אורנן היבוסי. כלומר, אולי יש קשר גם לדבר הזה, אני מעלה את זה כאפשרות. זה נרמז גם בספר שמואל, אבל אני לא נרחיב על זה. ואז נעבור לפרק כ"ב, זה מיד אחרי בניית המזבח. מיד אחרי בניית המזבח בגורן אורנן, נראה במהירות. פסוק ב' רוב דבי לכנוס הגישם אשר בארץ ישראל אשר בארץ ישראל והאמת חושבים לחצוף על מגזית לבנות בית האלוהים וברזל לרוב למסמירים לדלתות ושרים למחברות הכין דוד ולחושת לרוב אין משקל ועצי הרזים למספר כאבי וצלפנים ועצורים ועצי הרזים לרוב לדוד ורוב דבי שלמה בני נער ורח שלמה היה צעיר ורוב דבי שלמה בני נער ורח והבית לקנות לאדוני להגדיל למעלה לשם ותפארת לכל הארצות הכי נראה לו ורח את דוד לרוב לפני מותו. יקרא לשלמה בנו, מצווהו לבנות בית לאדוני אלוהי ישראל. כן, ואז הוא נותן לו את כל הנאום הגדול, ואני קורא רק בפסוק י' ד', ובפרק כ"ב, פסוק י' ד', והנה בוני הכינות לברדונן זהב כיכרים מאה אלף וכסף אלף אלפים כיכרים לנחוש ולברזל למשקל, כי לרוב היה ועצים ואבנים הכינות ועליהם תוסיף. נמחל הרוב הזה מלאכה חוטבים וחרושי אבן ועץ וכל חכם וכל מלאכה לזהב, לכסף, לנחוש ולברזל לנספר קום ועשה ויד רעימך. חשוב לי לומר שאצל דוד זה לא רק מסמירים וזהב וכסף ונחושת. חלק מההכנה זה פסוק יוטט, נקרא יוחת יוטט. הלא אדוני אלוהים הרי מניח לכם מסביב כי נתן בידי את השבי הארץ ונכבשה את שכן אדוני לפני עמו, אתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש לאדוני אלוהיכם, וקומו ובנו את מקדש אדוני אלוהים להביא את ארון ברית אדוני וכלי קודש האלוהים לבית הנבנה לשם אדוני. אז כאן אנחנו מוצאים את הביטוי של לשכנות תדרשו, מה זה? הכוונה להתכונן, להכין, כן, לעשות כל הדברים, לא רק לחפש איפה, נכון? ואז הוא עושה את הדבר הבא. פרק כ"ג פסוק ב', ואז עוד כעושה ישראל וכהנים ולווים וספרו לווים ו-30 שנה ומעלה ואי מספר לגולגולותו לגברים 38 א', מאלה לנצח אל מלך מדינת אדוני 24 א', ושוטרים ושופטים 6,000 ו-4,000 שוערים ו-4,000 מהללים לאדוני בכלים אשר עשיתי להלל ויחלקם דוד מחלקות לבני גרשון, לבני לוי לגרשון קט ומררי. כלומר, כאן אני רוצה לתת פרשנות אישית שלי מאוד לא מקובלת, אבל נאבק עליה איזה זמן על הדבר הזה. היא לא מוכרת המציאות, אבל אני חושב שהיא אפשרית. וכל הפרקים בתהילים שמתחילים למנצח שיר מזמור, או למנצח לדוד, או כל מה שאנחנו יודעים בדברים האלה, אנחנו מכירים פרקים רבים שמתחילים במילה למנצח. אז בדרך כלל מבינים מה זה למנצח, למנצח זה האיש שעומד עם השרבית ונותן אורות לתזמורת באמצעות השרבית, מה שאנחנו קוראים היום מנצח, כן? אני מבין למנצח, שיר מזמור, מי זה המנצח? המנצח זה הקבלן, זה מנהל העבודה. לא, לא. המנצח זה הקבלן, זה מנהל העבודה. הוא המנצח. תסתכלו מה כתוב כאן. מאלה לנצח על מלאכת בית השם, 24 א', כן? כלומר, אלה שאומרים, את האבן הזאת תשים כאן, את האבן הזאת קצת יותר תקציע, את האבן הזאת תשים פה, את האבן הזאת תבנה עכשיו כך, כאן תעשה קשת, כאן תפתח חלון, כלומר, אלה. ובו בזמן, חשוב להגיד, בו בזמן שבונים את הבית, כן? אז יש גם מהללים להשם, בכלים אשר עשיתי להלל. מאלה לנצח אל מלאכת בית השם, 4,000 שוערים, 4,000 מהללים להשם. כלומר, שחלק גדול ממזמורי תהילים, והרי כולם נוגנו והולחנו, אלה דברים ששרו אותם מתי? בשעת הבנייה. ואז היו מנצחים, כן? אבל אני רק רוצה לומר, הוא את כל זה מקצה, עדיין לא בונים, וכאן נעזור רגע את השמות, ו... בהמשך נראה פסוק כ"ה, פרק כ"ג פסוק כ"ה. כי אמר דוד, הניח אדוני אלוהי ישראל לעמו וישכון בירושלים עד לעולם, וגם ללווים אין לעשות את המשכן על כל כלי ועבודה, כי דברי דוד האחרונים הקים מספר בלווים, כלומר הוא מארגן את כל המשמרות של הכהונה ושל הלוויה, ונותן לכל אחד תפקיד. ולבני אהרון מחלקותם, בני אהרון נדב ואביהו, זה כבר פרק כ"ד, וכאן כל ארגון הלוויים והכהנים במחלקות עובד על פי הדבר הזה. יש לנו כאן הרחבה גדולה על העניין הזה, ואני רוצה לעבור לפרק כ"ז. לא כ"ז, אלא כ"ח. כ"ח זה מתחיל להיות חשוב לנו מאוד. ויקהל דוד את כל שרי ישראל, שרי השבטים, שרי המחלקות, שרי אלפים, שרי המאות, וזרעי לכל רכוש ומפנה למלך ולפניו עם הסרסים והגיבורים ולכל גיבור חיל אל ירושלים. ויקום דוד המלך על רגליו. מה אתם מבינים מהפסוק הזה? ויקום דוד המלך על רגליו.
יש ישיבה
למלכי
דוד.
מה?
יש ישיבה למלכי בית דוד.
מעניין. לא לזה התכוונתי. עדיין לא הייתה עזרה, עדיין לא היה שום דבר, אבל דרשה יפה, כן.
שהוא
היה זקן? מה? שהוא היה זקן. כן, ודאי. שהוא היה אדם שלא הלך על הרגליים. נאמר פה כבר לעת זקנתו, מה שאנחנו מכירים ביחסות הבחינים ולא ריחם לו, וכלומר שבעצם המקום הקבוע שלו זה בשכיבה על המיטה. יודעים מה, אולי בישל את הכיסא ומובילים אותו, אבל כאן הם אמרו עושה מאמצים, קם על הרגליים, כמובן שהוא צריך לדבר, אבל זה לא המצב הטבעי שלו, ולכן אתה מדבר פה ביקוי לא סתם ויקום דוד, אלא ויקום המלך דוד על רגליו, שזה לא הביטוי הנורמלי של הדבר, אבל אנחנו מדברים כאן כבר ממש לעת זקנתו, לעת שויחסו בבגדים, כל מה שנאמר שם. כן, וכאן הוא מספר את כל הסיפור, ואומר ויבחר, 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 ואומר ויבחר בשלומו בני לשבת לכיסא מלכות השם, וכולי. ואז אני מדרג לפסוק ו', ויאמר לי שלמה מלכו יבנה ביתי וחצרותי כי בחרתי בו לי לבן ואני אהיה לו לאב והכינותי את מלכותו עד לעולם אם יחזק לעשות מצוותי ומשפטי כן הזה. ואתה לעיני כל ישראל קל אדוני ובאוזני אלוהינו שמרו ודרשו כל מצוות אדוני אלוהיכם למען תירשו את הארץ הטובה ונחלתם לבניכם אחריכם עד עולם. ואתה שלמה מי ידע את אלוהי עבדי גביך ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה ככל אלה אבות דורש אדוני וכל עשר מחשבות מבין אם תדרשנו עם הצלח, אם תעזבנו, אז נכחה לעד. ראה אתה, כי אדוני בחר בחר ובחר לבנות בית למקדש, חשק כבר עושה. גם אנחנו נותנים כאן בית למקדש. מה זה המקדש?
ארון.
המקדש זה ארון הברית. בית לארון הברית. כן? בית למקדש. אבל לעניין שלנו, אצל שלמה, מה שקורה אחר כך בכל הנביאים, יש כאן דבר מעורב ושקול היטב. כלומר, בניין הבית זה לא רק, אני יודע, חומרים ולא רק עצם הבנייה, אלא בניין הבית, זה גם שמרו ודרשו את מצוות השם אלוהיכם, ודע את אלוהי אביך ועובדו. כן? כלומר, זה חלק מן העניין. ממש כמו שכל הנביאים, אחר כך אומרים, אי אפשר, לא ניתן לדבר על מקדש כשלעצמו, אם אין עבודת השם, לא במובן של שמירת תורה, מצוות וכל זה, וכשם שהוא מדריך את שלמה בעניין הזה, הוא מדריך אותו גם בעניין שמירת התורה והמצוות, בגלל הקשר הברור בין, בוא נגיד, בפרשיות יתרו ומשפטים לפרשיות תרומה ותצווה, והקדמת יתרו ומשפטים לתרומה ותצווה. כן? כלומר, קודם כל אתם מקבלים עליכם עול מצוות, כך ניתן לדבר על בניית משכן. ויתן דוד, לשלמה בנו, פסוק י"ד, זה חשוב. ואתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם ואת בניו וגן זקיו ועליותיו וחדריו הפנימיים ובית הכפות ותבנית כל אשר היה ורוח עמו לחצרו את בית אדוני ולכל אשר כל סביב לאוצרות בית האלוהים ולאוצרות הקדושים ולמחלקות הכהנים והלווים ולכל מלאכת עבודת בית אדוני ולכל כלי עבודת בית אדוני לזהב ומשקל הזהב וכל כלי עבודה ועבודה לכל כלי הכסף במשקל, לכל כלי עבודה ועבודה, ומשקל למנורות הזהב ולראותיהם זהב, ומשקל מנורה ומנורה ונרותיה, ולמנורות הכסף, ומשקל למנורה ונרותיה, כעבודת מנורה ומנורה. את הזהב משקל לשולחנות המערכת, לשולחן ושולחן, וכסף לשולחנות הכסף. שולחנות הכסף זה היה כנראה איפה שניתחו את הקורבנות. שולחנות הזהב היו מתנות. למזלקות, למזרקות, בהכספות, שרף טוב, לכפור השאב, במשקל, לכפור וכפור, לכפור הכסף, במשקל, לכפור וכפור, ולשבחקתו, זהב מסוכת במשקל, ולתבנית המרכבה הקרובים, זהב, לפורסים, ושורחים על ארון בית אדוני, הכל בכתב מיד אדוני, עליי השכיל כל מלאכות התבנית. שני דברים מרכזיים למדו מהפרק. דבר ראשון, כל מה שנעשה שם זה לא חוש יצירתי של איזשהו אומן, אלא הכל בכתב מיד השם על ההשכיל. אנחנו רואים משקל של כל כפור וכפור, כן? משקל של כל דבר ודבר. הכל בכתב מיד השם על ההשכיל, והכל זה כל אשר היה ורוח אמו. אז זה כמובן דורשים חז"ל את הדבר הידוע, שדוד ברח לניות ברמה, היה עוסק שם עם שמואל בנויו של עולם. כן, לכן ככה זה נקרא, אני שעסק שם עם שמואל בנויו של עולם. אבל דבר אחד ברור, אין כאן דבר מפורש שבאמת הדברים האלה היו על פי נביא. בואו נבין, זה היה לפחות ברוח הקודש. כלומר, הדברים פשוט נכתבו כפי שנתגלו לו ברוח הקודש. אני מעריך שמשה ועסק בזה כחלק היו דברים ברוח נבואה, בטח היה איזשהו שילוב בדבר הזה. אבל אנחנו מוצאים, אם כן, במקדש, גם את התורה. כן, נגיד, ארון, הבסיס של מזבח הקטורת, כל הדברים האחרים. ואנחנו מוצאים גם נביאים ורוח הקודש. כן, כלומר, הכל משולב, וגם הדבר הזה נכנס. ורק רגע, ודוד...
רגע, אם יש רוח הקודש, יוצאת נבואה, אם
נבואה. למה? יש נבואה, יש רוח הכל. יכולים לבוא במקביל. אצל שמואל הייתה נבואה, אצל דוד רוח הכל.
נכון לך.
נפרד, אצל שמואל זה נבואה. אצל דוד זה רוח הכל. במקדש אנחנו ממזגים את שניהם. למה לא? ולעניין שלנו, אני חוזר, הדבר השני שאנחנו יכולים ללמוד מכאן, שלמה ביחס למקדש, אפשר להגדיר אותו הוא הקבלן. אבל דוד הוא המהנדס. נכון? הוא נותן את כל התוכניות. כשבונים בניין, הקדשת הזמן לתוכניות ולמה שנקרא כתב כמויות וכל הדברים האלה, זה חלק גדול מאוד מעבודת הבניין, זה חלק גדול מאוד מאחוזי התשלום. כן, מכל עניין ההנדסה והאדריכלות וכל הדברים האלה. זה תופס חלק גדול מאוד שבונים בניין. ובמידה רבה בניין אמור להיקרא על שם המהנדס, על שם הקבלן. הקבלן שם אבן אל אבן, על המהנדס. עושה את הכל, וזה מסבור שלכם כתב בית לדוד. כלומר, חלקו של דוד בבניין הוא חלק גדול מאוד, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא יבנה, הוא לא יתייאש. אז הוא אמר, אני אחיד. אני אחיד את כל מה שניתן. אני אחיד, יום אחד ייבנה, יום אחד ייבנה. איפה היום? יש לנו הרגשה, אי אפשר להיכנס להרבה, יום משטרה לא מרשה, לא יודע מי בדיוק לא מרשה שם. אבל אי אפשר, אנחנו פתורים מלעסוק בענייני הבניין. עם כל ההכנות. דבר שוודאי דורש הרבה מאוד, וזה היה מה שאנחנו צריכים ללמוד מדוד, איך בעצם מפעל חייו, הגדול ביותר, כלל את כל ענייני הכנת המקדש, גם החומרים וגם התוכניות וגם התשתית הרוחנית. זה בעצם מפעל חייו הגדול של דוד לבניית המקדש, וזה מזמור של חנוכת הבית לדוד מהבחינה. היום הדוד לשלמה בנו, חזק וימץ ועשה אל תירא ואל תחת, כי אדוני אלוהים אלוהי עמך לא יחבך ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת בית אדוני. אני אומר לכל הכהנים והלווים לכל עבודת בית האלוהים, נמך בכל מלאכה לכל מדיף בחוכמה, לכל עבודה ועשרי בכל עם לכל ברך. נקרא גם את פרק כ"ט. שוב, ואחרון כאן. ויאמר דוד המלך לכל הקהל, שלמה בני אחד, ברך הרבו אלוהים נער ברך. המלאכה גדולה, כי לא לאדם אבירה, כי לאדם האלוהים. הוא רחול כוחי, לחינות ילבית אלוהי. זהב לזהב, הכסף לכסף, הלחוש לנחוש, לבוזל לבוזל, העצים לנצים, אבני שום ומילואים, אבני פוך ורקמה, וכל אבן יקרה ואבני שי שלחו. ועוד ברצוני בבית אלוהי, לסגולה, זהב וכסף, נתתי לבית אלוהי למעלה מכל הכינוי של בית הקודש. שלושת אלפים כחזם זה המופיר, שבעת אלפים ככה זה משוקק, לתוח לי, לתוח קירות הבתים, לא מיקרו, איפה תחו את זה בכסף, בכסף מזוקק, עזב לעזב, לכסף לכסף, וכל מלכה ביד חרשים, ומי מתנדב למלות ידו היום לאדוני, והתנדבו שרי האבות ושרי שבטי ישראל ושרי האלפים והמאות, ולשרי מלאכת המלך. ויתנו לעבודת בית אלוהים זהב, כיכרים 5,000, ועדר קונים ריבו, וכסף כיכרים 10,000, ונחוש ריבו, 7,000 כיכרים, ובזל 100,000 כיכרים. הנמצא איתו אבנים נתנו לאוצר בית אדוני על יד יחקל הגרשוי. וסברו אבל התנדבם כי בלב שלמים התנדבו לאדוני וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה. זה קטע חשוב. אני מסביר למה. אין לה קטע. עלול היה להיות מצב. מצב שהייתי מגדיר אותו פחות או יותר מקביל למקדש הורדוס. הורדוס בנה את מקדשו, וזה בעצם היה המקדש השלישי, כי הוא רס את כל מה שהיה קודם, הוא בנה בכל דבר חדש. אבל עכשיו המשך המקדש השני. הורדוס בנה את הכל מכספו שלו. מה זה כספו שלו? צריכים שהוא גזל מהעם, אבל איפה היה לו כסף? אבל הוא בנה את זה מהקופה שלו. גם דוד, עיקר הכסף, אתם יכולים לראות כאן בפרופורציות, כן, דוד... בנה הרבה מאוד משלו, אבל דוד מתעקש כאן, בסוף ימיו, שהמקדש לא יהיה רק משלו. הוא אומר, ומי מתנדב, תתנדבו גם אתם, והוא הביא 3,000 כיכר זהב, והם הביאו 5,000 כיכר זהב, הוא הביא עוד דברים. מה הוא נגיד, פחות או יותר, אתה לוקח את כל הדברים, נגיד חצי חצי, נגדיר את זה כך. אבל זה חשוב מאוד, בגלל שעלול להיות מצב שכן, כמו שאני מבין, בואו נדבר על ינאי המלך. ואנחנו מכירים גם את הסיפור הזה אצל ינאי. ינאי הרי עסק הרבה מאוד בשיפוץ המקדש, מוכר הסיפור. ינאי שרק לכוכלית במדבר, אבל לא ברור שם אם זה באמת ינאי או הורדוס, אני לא נכנס באמת לשאלה הזאת, אבל בגמרא בקידושין, כולם מכירים אותה, שורה לסוגיית ראות רג, שורה לעוד כמה סוגיות, שם היה הפיצוץ הגדול, שינאי אחרי שקיבל 60 ערים, אז כינס את כל חכמי ישראל, ואמר אבותינו כשבנו את בית המקדש, היו, או כשהיו עסקו בבניין בית המקדש, אכלו מלוכים, אף אנו נאכל מלוכים. זוכרים את זה? הרי ברור שחסרה כאן חוליה, ומה היא?
מה ינאי עושה לבניין בית המקדש?
שינאי מתכונן לשפץ את המקדש. כן, הלך קיבל 60, מסתם הביא שלל. כל מיני כאלה, הוא מתכונן לשפץ את המקדש. מתכונן לפאר אותו. כל העסק הזה מתפוצץ שם. והדברים ידועים, אם רב לך, כתר מלכות, ענת כתר כמונה וזרוע של אהרון. אבל בואו ננסה לראות את ינאי משפץ את המקדש. ואנחנו יודעים, ינאי הוא מלך וכהן גדול. כלומר, התחושה הזו שבית המקדש שייך או נמצא ברשותו של המלך היא תחושה בעייתית. אנחנו יודעים. שלמה אחר כך עושה את הכל מהאוצרות שלו. וזה פגם גדול. אנחנו ניגע בזה. כן? זה בעצם פסוק שכבר למדנו. בעצם הייתי צריך להסביר אותו, אבל אני, דילגנו עליו, אני אסביר אותו עכשיו. כן, אולי נראה רגע. נצאת שנייה אחת, תחזיקו אצבע, או שמניה בדברי ימים, ונקרא פסוק אחד במלכים. בסוף פרק ז'יין. פרק ז'יין פסוק מין א', ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית אדוני, ויבא שלמה את קודשי דוד אביו את הכסף, את הזהב ואת הכלים, נתן באוצרות בית אדוני. אז המפרשים מסבירים כאן, ולא משנה כרגע מה הסיבות, ששלמה בנה את המקדש מהאוצרות שלו. ואת כל מה שדוד הכין, הוא שם בעל שחור. אבל הוא לא בנה מזה מפרשים, הוא בנה את המקדש מהאוצרות שלו. ובכך יש פגם. כן, מפרשים, מפליגים, והולכים לכל מיני כיוונים. אם מכיוון שאילו היה בונה את זה מקודשי דוד, אז היה בית מקדש שלא יכול היה להיחרב מרוב קדושתו. ואז חלילה כשהיה חטא, אז גם ישראל היה נכרת, אז הוא בצא מקדש שיוכל... בסדר. אבל מה שחשוב זה דבר אחד, לא משנה כרגע מה היה השיקול שלו. אבל שלמה בנה את בית המקדש, את הכל מהאוצרות שלו. ואת החיסרון של זה בקורות. המעורבות של שלמה במקדש, הייתי אומר, גדולה מדי. זה בא לידי ביטוי בהמון פעמים. בואו ניקח את הסיסי שבהם שדיברנו עליו בשבוע שעבר, שביום שהוא חונך את המקדש, הוא מתחתן עם בת פרעה, וגם הסברנו את זה, נכון? הסברנו את המשמעות. הדברים הולכים יותר מדי במקביל. כמו שאומר הנביא יחזקאל, דיברנו על הפסוק הזה, בתיתם סיפם את סיפי ומזוזתם את צל מזוזתי להכיר ביני וביניהם. מה זה? אבל התחושה הזאת שהמקדש הוא של המלך, המלך בנה אותה, המלך בנה אותה מכספו. דוד מתעקש על העניין שהעם יתרום ושיבנו אותו משלם. היה לו דבר כזה בבית שני שיסביר לנו את הדבר הזה. נאמר במגילת תענית, באחד בניסן איתו קם תמידה. במגילת תענית, יש לנו כל מיני ימים שנהגו בהם קצת חג. אז אחד מהם זה באחד בניסן איתו קם תמידה. מה זה איתו קם תמידה? שהיו הצדוקים אומרים, יחיד מתנדב ומביא קרובה ציבור. אנחנו רושים, ונחקו נגדם, כן, הייתה הוכחה מפסוקים. ובואו לשם, וכשניצחו הפרושים, אז עשו יום טוב. מה קרה? הייתה מחלוקת בהלכה, איך לדרוש פסוקים, אז מה, מה דרשה משנייה? דרשת הפסוקים תמיד באה במקביל לאידיאל. במקביל לאידיאל. אוקיי, זה היה בשבילי ילדות קשה. בכיתה ט' למדתי מסכת קידושין, למדתי מי. מישיבת המאוד מאוד קדושות, לא היו אצלנו כל דברים אחרים, והגיע משם כל האוריינטציה הלמדנית שלהם. ועסקנו בסוגיה שעסקנו בה עכשיו, בכיתה לאחרונה, שעבודה דרבי נתן. יש מחלוקת בין רבי אלעזר לתנא קמא, וכל השאלות, האם דיני עבדות שנאמרו בתורה, נאמרו גם על מוכר עצמו, נאמרו רק על העבד של... נזכר בספר שמות ובספר דברים. גם מחלוקת אידיאולוגית, אני יכול להגיד את האידיאולוגית שלה. אבל הגמרא עושה בכל מקום, מה הייתה עמדת תנא קמא? ענק תעניק לו, לא ולא לבעל חובו. והוא אומר, סליחה, לא ולא למוכר עצמו. הוא אומר, לא ולא לבעל חובו. ואידך, אז מה הוא יעשה בפסוק הזה? אז אידך מה יעשה בפסוק הזה? אז אידך מה יעשה בפסוק הזה? אז אידך מה יעשה בפסוק הזה? בסופו של דבר אתה מקבל את הרושם שכל פעם נחלקו באיזה ה' אחרת ובאיזה ו' אחרת ובאיזה, אני לא יודע מה. וכל אחד עם קצת ראייה רואה שזה לא ככה, ככה אנחנו למדנו בישיבה התיכונית. זה קטסטרופה. ברור שיש כאן שאלה אידיאולוגית, עקרונית, משמעותית, בשאלה איך אתה מתייחס לבוחר עצמו. זה חלק מהעבדות שהתורה דיברה אליה או לא. אבל אתה הולך לאיזשהו כיוון ואתה מתחיל משם ולא ברור בדיוק לאן אתה רץ. אבל רגע, למה הזכרתי זה באיזה הקשר? שכחתי כבר. מה?
מחלוקת האידיאולוגית.
כן, נכון, כן, אותו דבר כאן. זה מחלוקת, אתה יכול ללכת לפסוקים שדרשו הפרושים, ולפסוקים שדרשו הצדוקים, ולהתחיל להגיד, הוא דרש אלה האלה, והוא לא דרש אלה האלה. נו, כאילו שבסדר. ברור שאחר כך אתה צריך ליישם את זה בפסוקים. אבל זה לא ששורש המחלוקת אם כן דורשים אלה האלה או לא דורשים אלה האלה. אחר כך, לאור זה אתה דורש, או לאור זה אתה לא דורש, אבל לא יודעים מה לא יודעים עקרונית. נשמע ישראל, אומרים בכל לשון שאתה שומע, או שמע ישראל, אומרים דווקא בעברית, ושמע, הכוונה תקשיב. מה זה שמע? שמע את המילים, או שמע את התוכן? זה מחלוקת אידיאולוגית, זה לא אלה האלה דריש, או אלה האלה לא דריש. זה בכלי השני, אני חושב שברור. גם מחלוקת הפרושים והצדוקים, שהייתה שם, היא לא הייתה רק בהיגויים של פסוקים. צדוקים רצו שיחיד יתנדב ויביא קרובה ציבור. צדוקים זה היו משפחות הכהנים, אני מזכיר לכם את צדוק הכהן, נכון? והם רצו להתנדב ולהביא את הקורבנות בגלל שהם הרגישו שהקורבנות שלהם. שהמקדש שלהם. מי שרוצה לבוא, שיבוא ויבקש מהם, הם יתפללו בשבילו והם יקרימו בשבילו, אבל המקדש בגדול הוא שלהם. בואו שהפרושים טענו, לא! המקדש, מה קורבנותם של כלל ישראל, זה יבוא מקורבנות שלו. זה יבוא מדמי ציבור. זה באחד באדר משקלים על השקלים שאנחנו עומדים בו. ההבנה, ועשו את זה בהדגשה גדולה, שזה יבוא מדמי ציבור. ההשמעה על השקלים היא הרבה מעבר למשהו טכני כדי שיהיה תקציב. לא היה בעיה להשיג את התקציב. ואתה אמירה, כל קורבנות הציבור יבואו ממה שכל ישראל תרמו, כל אחד בשווה. בגלל שקורבנות הציבור מייצגים את כולם. ולא מייצגים איזושהי אליטה כהנית, בשום פנים ואופן. וכאן במקדש, זאת בדיוק השאלה, מי יבנה, מי יתרום, מי ייתן את הכסף למקדש? דוד או דוד והעם? דוד מתעקש על כך שגם העם ייתן, והעם באמת נותן. מבחינת הקטע הזה חשוב, זה ששלמה בסופו של דבר בנה את הכל משלו. אני אישית רואה בזה בג, אבל יכול להיות שיש לזה גם סיבות. כן. נשוב לפרק כאן, וכאן אנחנו נמצאים בקטע חשוב, אבל דווקא, בקטע מוכר אני מתכוון, אבל דווקא בגלל שהוא מוכר אנחנו צריכים ללמוד אותו. ויסמכו המן התנדבם כי בלב שלהם התנדבו לאדם וגם דוד המלך שמח שמחה גדולה. כלומר שהעם קיים לשכנו תדרשו. ויבר דוד את אדוני לעיני כל הקהל. ויבר דוד ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל אלוהים מעולם ועד עולם. תחל אדוני גדולה וגבורה ותפארת מעיני שפרות ככל השמיים וארץ זכה אדוני מלאכה ומתעשה לכל ראש. ראש אבה כבוד מפניך ותם אשר בכל ודחה כוח גבורה ותחלה גדול וחזק לכל. ואתה אלוהינו מדהים אנחנו לך ומעללים לשם תפארתך. לכל החשנים מורן רבותיי. חזן לא צריך להפסיק, אני לא גוזר פה גזרה בגלל שכל העולם נוהג ואני לא יכול לתת מכל החיים שלי להגיד אוי אלם גוי אלם, למרות שבמקרה הזה זה ודאי נכון, אבל חזנים לא צריכים להפסיק אם הוא מצאת את לבבו נאמן לפניך, אלא הוא מעללים לשם תפארתך, זה הקטע. משם זה משהו אחר, זה בספר אחר וזה בהקשר. כן, כלומר, מקום של החזן, כמו שמפסיקים בין כל פרק לפרק, בכל מקום. כאן היה צריך להפסיק, ואתה אלוהינו מודים אנחנו נולך ומעלילים לשם תפארתך. מצאת לבבו נאמן לפניך, זה אמצע פסוק. במקום אחר. באמנה של נחמיה שם. אבל שוב הדבר הזה כאן חשוב מאוד, והשאלה כמובן עיקרם של פסוקי דזמרה, וזה גם להלכה, ללא ספק, זה פרקי הללויה. זה פרקי הללויה, זה לא כולל את אשרי, אשרי הוא לא מפרקי הללויה. הפסוק שמובא שם, אנחנו ברכי המטה ואדוני הללויה, גנוב מהלל ונכנס לשם.
כן? זה חלק מהעניין תהילה לדוד שצריך לומר ביום.
או, יופי. אבל יש תהילה לדוד שצריך לומר שצריך לומר שלוש פעמים ביום. אני פותח את דרך המסביר לכל רצון, בגלל שזה א' ב'. אבל זה לא חלק מפרקי הללויה, יש לנו חמישה פרקי הללויה. אבל באמת הפרק הזה הוא רצוף להם, ועיקר פסוקי דזמרה והברכות, כן, הברכות, ברוך שאמר, וזה נזכרו שירי דוד עבדך נעללך בשבחות ובשמירות, כלומר הברכה במפורש כוללת בתוכה את האמירה, שהיא נאמרת לפרקי תהילים. כך שבעצם כשאנחנו אומרים מי ויברך דוד עד סוף שירת הים, זה הפסקה. מבחינה הזאת אגב יותר נוח לי, אני מפנה נוסח אשכנז. מבחינה הזאת יותר נוח לי נוסח ספרד מנוסח אשכנז. אני ממשיך להתפלא אשכנז, אני לא עושה את הכל על פי הסברות שלי, אני עושה גם על פי המנהגים של אבא שלי. אבל מבחינה הזאת על פי הסברה היה נראה לי יותר נוסח ספרד שדוחה את הברכה, את ברכת השבח, ברוך שאמר, לאחרי הודו. כמה שהודו זה מדברי הימים. זה לא חלק מספר תהילים, לא על זה חלה הברכה. ולכאורה, כל מה שאומרים הודו זה הפסקה בין הברכה לבין הדברים שהברכה חלה עליהם. ובשירי דוד עבדך נעללך השם אלוקי בשבחות ובזמירות. בדוחק אפשר להגיד, הואיל ויש פרק בתהילים שדומה להודו, מזמור קופי, אז לא משהו, התירוץ שאני אומר, אבל לכאורה יש פה איזושהי הפסקה. אבל לעניין שלנו עיקר, פסוקי דזמרה זה ששת הפרקים, כלומר תהילה לדוד וששת פרקי הללויה, וחמש פרקי הללויה. זה העיקר. כשאנחנו אומרים ברוך השם לעולם אמן ואמן, אנחנו בעצם כאילו אומרים את כל פרקי תהילים כולם, שהרי הפסוקים שברוך השם לעולם אמן ואמן, ברוך השם ציון, שקודם שלם יביאה, ברוך השם כבודו לעולם, אלה הם הסיומים של ספרי תהילים, דברים מזה, כן? אבל יחד עם זה, מה אנחנו באים? אנחנו באים ואומרים, מי ויברך עד סוף שירתם. מה זה? אלה הם בעצם יסודות התפילה בציבור. אנחנו מדברים, הרי עיקר התפילה שלנו זה תפילה בציבור. אלה היו התפילות בציבור שנאמרו בעם ישראל. ויברך דוד לעיני כל הקהל. אתה יושב לבדך, אתה עשית השמיים, שמיים, שמיים, בכל דבר, אתה עשית בכל אשר עליה. זה מה שהתפללו עזרא ונחמיה, ועמהם 85 זקנים, כן, בכינוס הגדול שהיה בתחילת ימי הבית השני, אחרי שכבר נבנה הבית. ושירת הים, זה התפילה בציבור שהתפללו בני ישראל, מיד אחרי קריאת ים סוף. זה יסודות התפילה בציבור. אם אני הייתי מתקן את ההלכה היהודית, ושוב אני אומר אלף פעמים במזל שלא אני עושה את זה, אבל אם אני הייתי מתקן את ההלכה היהודית, אז היו אומרים מי ויברך עד סוף שירת הים, היו אומרים זה רק בציבור ולא בתפילת יחיד. אבל טוב שלא אני מתקן את התקנות, כן?
אנחנו לא אומרים את זה בסדר ההפוך, לפי הסדר שירת הים, עזרא ואז דברי
אלה. אני שאלתי את עצמי את השאלה. שאלתי את זה לשם, אני חושב בגלל שרצו לסיים השם ימלוך לעולם. לא בטוח. עכשיו אולי יצא טוב עצמי יותר טוב. בסדר? אבל זה מה שאני תרצה לעצמי. כן, עכשיו? לא. וכן, אני חוזר כאן לתפילה הזאת שתפילה בציבור, ואני מתפלל ומסיים אתה, אלוהים ואני מלך, אמרו, אלוהים ישב תפארתך, ממשיך ואומר, וכי מי אני ומי עמי כי נעצור כוח להתנדב כזאת, כי ממך הכל ומידך נתנו לך, כן, כלומר, התנדבו שם המון כסף, ואו, אומרים, קדוש ברוך הוא של עולם, בעצם הכל בא ממך. כי גרים, אנחנו לפניך ותושבים ככל עבודנו, כצל ימינו עלי הארץ, ואין מקווה. אדוני אלינו כל הימון הזה, אשר חינון לבנות לך בית, לשם קודשך, מידך הוא ולך הכל. וידעתי אלוהי, כי אתה בוחן לבב ומישרים תרצה. אני ביושר לנביא, התנדבתי כל אלה. ואתה רבך נמצאו פום, ראיתי ושמחה להתנדב לך. אדוני אלוהי אברהם יצחק וישראל אבותינו שמרה זו לעולם מנסה מחשבות לבם עמך ואחל לבם עמלך גם פסוק שמוכר לנו מהתפילה תדעו שזה המקור ולשלמו בני תן לבב שלם לשמור מצוותיך עדבותיך וחוקיך ולעשות הכל ולבנות הבירה אשר אכיל אותי כלומר הוא כל הזמן מתנה את הדבר את זה בשם ואומר דמי לכל הקהל ברכו נא את אדוני אלוהיכם ויברכו כל העם כל הקהל אל אדוני אלוהי אבותיהם ויגדו וישתחוו לאדוני ולמלך מה זה מזכיר לכם? אמרנו, פסוקי תזמרה, מה אנחנו עושים? מה? ברכו את השם המבורך. וכולם קדים ומשתחווים, אומרים, ברוך השם המבורך, לעולם ו... כן, הנה המקור. ברכו את השם אלוהיכם, ויברכו. מה אמרו? אמרו ברוך. כן? וגם משתחווים, נכון? כמו שאנחנו משתחווים כשאומרים, ברוך, וזה מיד אחרי פסוקי תזמרה. ויסבכו לו דברים דברים האלו עולות לדרי ולמוחרת היום ההוא פרים אלף אלים אלף כבשים אלף ישכי ומזבחים לרוב לכל ישראל ואכלו ונשתו לפני הדרי ביום ההוא בשמחה גדולה וימליכו שנית לשלמה ודוד וימשכו לדרי לנגיד ולצדוק לכהן מה זה מה ימליכו שנית?
כרתו את הברית בין המלך לבין העם לבין השם כמו שעושים
אבל מה זה ימליכו שנית? כל הדבר הזה היה אחרי מרד אדוניה הרי במרד אדוניה הוא מלך שלמה פעם ראשונה, וכאן הוא מלך פעם, ויקום דוד על רגליו, כיוון זה כבר היה אחרי שהוא שכף במיטה. כן? וישב שלמה על כיסא אדוני למלך תחת דוד אביו, ויצלח, וישמעו עליו כל ישראל, וכל השרים והגיבורים, וגם כל בני המלך דוד, נתנו יד תחת שלמה המלך. כתוב שם, וימשכו להשם לנגיד ולצדוק לכהן. משהו שכבר אביתר היה בחוץ, נכון? כלומר, שבאמת אנחנו אומרים, אחרי מרד אדוניה. ויגדל אדוני את שלמה למעלה לעיני כל ישראל ויתן לעבוד מלכות אשר לא היה על כל מלך לפניו על ישראל. שוב אני חוזר בעצם על המפעלות הגדולות. ומה? זהו.
כמו שעבר היינו מורים ללמוד את תפילת קטנה.
מה?
בסוף שבוע שעבר אמרת שאנחנו צריכים ללמוד את תפילת חנה.
תפילת חנה? היה משהו שפסקנו באמצע, גם כאן הפסקנו באמצע. תזכירו לי איפה אנחנו נכנסים.
תורה.